פרשת ויגש. כאשר יוסף עומד להתגלות לפני האחים, הוא אומר, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. על הדברים האלה של יוסף אמרו חז"ל בתנחומה, לסכנה גדולה ירד יוסף, שאם הרגו אחיו, אין בריאה בעולם מכירו, ולמה אמר הוציאו כל איש מעליי? כלומר, יוסף הכניס את עצמו לסכנה, שהוא נשאר לבד בחדר עם האחים, הוציא את כל האנשים שלו החוצה, והאחים היו יכולים להרוג אותו. אם כן, מדוע יוסף מכניס את עצמו לסכנה גדולה שכזו? עונה המדרש, אמר יוסף, מוטב שיהרג ולא אבייש את אחי בפני המצריים. יוסף מקפיד מאוד שלא להלבין את פני אחיו ברבים. והוא ידע שברגע שהוא יתגלה לאחים, האחים יתביישו מאוד, והוא לא רוצה לגרום לכך שהאחים יתביישו בפני אחרים. מצאנו בדברי רבותינו בפסיקתא רבתי, חז"ל שואלים, מדוע יוסף הושיב את אביו בארץ גושן, רחוק ממקום הימצאו? זו לא הייתה עיר הבירה במקום שהוא ישב, הוא היה צריך להושיב את אביו על ידו. מדוע הוא שולח את אביו ואת האחים לארץ גושן? ועל ידי כך גם נמנע מיוסף לבקר את אביו לעתים מזומנות. רק לעתים רחוקות הוא הלך לבקר. אם כן, מדוע יוסף מרחיק את אביו מעליו? התשובה על כך, שמכיוון שראינו שיוסף מקפיד מאוד על עניין של הלבנת פנים, יוסף לא רצה להימצא עם אביו לבד ביחד. מדוע? יוסף ידע שאם הוא יימצא ביחד עם אביו, אבא שלו ישאל אותו, תספר לי איך הגעת למצרים. ואז יוסף לא תהיה לו ברירה, והוא יצטרך לספר על כל המכירה שהאחים רצו להרוג אותו, ואחר כך מכרו אותו, ועל ידי כך הייתה נגרמת בושה גדולה לאחים. ויכול להיות שאבא היה מקפיד על האחים, אולי מקלל אותם. יוסף רצה לשמור על כבודם של האחים, לכן כדי להימנע מכך, שאבא שלו ישאל אותו מה היה, הוא ירחיק את אביו מעליו, אביו עבר לגור בארץ גושן, ותמיד שהוא בא לבקר את אביו, תמיד זה היה יחד עם עוד אחרים. כך שמעולם הוא לא היה עם אבא שלו לבד ביחד. ולמעשה עד יום מותו לא ידע יעקב איך בדיוק נמכר יוסף למצרים. חומרת איסור על בנת פנים, שאנחנו רואים שיוסף כל כך הקפיד על כך, האיסור הזה הוא חמור מאוד. וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג', ויש עבירות קלות מאלו, ואף על פי כן אמרו חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא, וכדאי להתרחק מהם ולהיזהר מהם. ואלו הם, המכנה שם לחברו והקורא לחברו בכינוי, כלומר שאחרים מכנים אותו בשם זה, והמלבין פני חברו ברבים, והמתכבד בקלון חברו. במסכת סנהדרין, בדף צדיק ט', דרשו רבותינו, והמלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. וכך דרשו רבותינו במסכת בבא מציעא בדף נ"ט, אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם להפיל עצמו, שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. ודורשת הגמרא שזה נלמד מתמר, שנאמר אחרי שיהודה אמר, הוציאוה ותשרף, מופיע והיא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרה. פרש רש"י, לא רצתה להלבין פנה ולומר ממך אני מעוברת, אלא אמרה, אם יודה, יודה מעצמו, ואם לאו, ישרפוני ואל אלבין פניו. המאמר שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו, זה לא סתם מאמר או מליצה, אלא תוספות במסכת סוטה, בדף י' עמוד ב', דן בשאלה, מדוע הגמרא במסכת פסחים אומרת שבשלושה דברים יהרג ואל יעבור. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. שאלת תוספות, מדוע לא הזכירו גם את הלבנת פנים, שנוח לו לאדם שיפול לכבשן האש ואל ילבין לפני חברו ברבים. ותשובת התוספות שהגמרא הזכירה רק דברים שהם מפורשים בתורה, שזה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל על איסור הלבנת פנים, שהאיסור הזה לא מפורש בתורה, לכן הוא לא הוזכר. משמע מדברי התוספות, שהתוספות הבין שהדין הזה הוא דין מחייב, כלומר איסור הלבנת פנים, שנוח לו לאדם שימות ולא ילבין פני חברו ברבים, הוא נכלל יחד עם שלושת העבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. וכך גם כתב רבנו יונה בפירושו לאבות פרק ג' שדין זה שיהרג ואל יעבור הוא כפשוטו. מצאנו בגמרא במסכת כתובות בדף ס"ז, הגמרא מספרת סיפור על מר עוקבא, שהיה לו שכן עני שבכל יום מר עוקבא היה מניח לו כסף בפתח הבית. יום אחד העני רצה לדעת מי שם לו את הכסף בפתח הבית, ובאותו יום אשתו של מר עוקבא הצטרפה אליו להניח את הכסף בפתח ביתו של העני. העני פתח את הדלת ומר עוקבא ואשתו לא רצו שיתגלה שהם אלה ששמים את הכסף כדי לא להלבין את פניו של העני, ולכן הם מתחילים לברוח. הם בורחים והוא רץ אחריהם, והם נכנסים לבית והם מתחבאים בתוך התנור. הרגליים שלו מר עוקבא התחילו כבר להישרף, התנור היה חם. אמרה לו אשתו, תעמוד עליי, וכך היה. הוא עמד עליה, על רגליה, ולא קרה שום דבר. חלשה דעתו של מר עוקבא, שהנה הוא נכנס לתוך התנור, והרגליים שלו מתחילות להישרף, והנה אשתו עומדת ולא קורה לה שום דבר. אמרה לו אשתו, שזכותה הגדולה משלו. מדוע? כאשר באים עניים אליהם הביתה, אז היא נותנת להם אוכל. ולכן ההניה של העני היא מהירה, מיד הוא מקבל אוכל מוכן ומבושל והוא אוכל, ומיד השמחה שלו היא מיידית. בעוד שמר עוקבא נותן כסף, ובכסף העני עוד צריך ללכת ולקנות דברי מאכל ולהכין אותם. לכן מכיוון שהיא משמחת את העני יותר, זכתה שהאש לא פגעה בה. שאלת הגמרא, מדוע מר עוקבא ואשתו היו צריכים להיכנס לתוך התנור? עד כדי כך להגיע למציאות כזאת ששניהם יכולים עכשיו להיכנס לסכנה? עונה הגמרא, שנוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. מספרת הגמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ח, שאביי פגש את רב דימי, והוא שאל אותו במה זהירים במיוחד תלמידי החכמים שבארץ ישראל. והוא אמר לו שמקפידים במיוחד על איסור הלבנת פנים. במסכת ברכות מספרת הגמרא שרבי אליעזר חלה, והתלמידים באו לבקר אותו ואמרו לו, רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. תלמד אותנו עם מה אנחנו יכולים להגיע לעולם הבא. אמר להם, ייזהרו בכבוד חבריכם. מספרים על רבי ישראל מסלנט, שפעם אחת התארח בליל שבת אצל אחד מן התלמידים שלו, וכמובן הגיעו הרבה מנכבדי העיר לאותה סעודה, ובתחילת הסעודה הגישו מרק, והוא טעם ראשון מן המרק, והוא ביקש עוד צלחת ועוד צלחת, וכך הוא סיים לאכול את כל סיר המרק. שאלו אותו אחרי כן, הרב של רבי ישראל מסלנט, שהיה ידוע שממעט באכילה, ועכשיו הוא גרם לכך שלאף אחד לא היה מרק לאכול, והנה הוא גרם את כל הדבר שגם אדם רגיל לא יכול לאכול כל כך הרבה, אז מה פתאום הוא אכל כל כך הרבה מן המרק, גמר את כל סיר המרק? הסביר להם רבי ישראל מסלנט שהוא הרגיש שבמרק היה טעם של נפט, כנראה המבשלת מרוב מהירות או מרוב התרגשות שהנה תלמיד חכם כזה גדול בא לאכול היום אצלהם בבית, אז המבשלת שהשיג בעל הבית, השיג את אותה מבשלת שהייתה גם אלמנה וענייה, היא מרוב התרגשות שרוחת קצת נפט נשפך לה כנראה לתוך המרק. ורבי ישראל מסלנט ידע שאם עכשיו איתם בעל הבית מן המרק, והרי אף אחד מן האורחים לא ירצה לאכול מן המרק הזה עם טעם של נפט, בעל הבית דבר ראשון יקרא למבשלת, יצעק עליה לפני כולם, יגער בה, יפטר אותה מהתפקיד שלה, מהעבודה שלה. ורבי ישראל מסלנט הבין שעכשיו יכולה להיות בושה גדולה למבשלת. לכן אמר רבי ישראל מסלנט, אני אוכל לבד את כל סיר המרק, ועד רבה, אחרי שהוא גמר את כל הסיר, עוד בעל הבית שיבח את המבשלת, ואילה לה את השכר, שהנה היא בשלה דבר כל כך טעים, שהנה רבי ישראל מסלנט, שבדרך כלל לא אוכל כמעט כלום, גמר סיר שלם של מרק. אם כן, אמר רבי ישראל מסלנט, נוח לי לעשות המעשה הזה, כדי שלא לגרום הלבנת פנים. עוד סיפור מסופר עליו, שפעם היה יום השנה לפטירת אביו, יום היורצייט, והוא ניגש להתפלל תפילת מוסף בשבת בבית הכנסת שבו הוא התפלל. ובתוך מהלך התפילה הוא קצת גמגם בכמה תיבות, כמה מילים בתפילה. ניגשו אליו אחרי כן ושאלו אותו מה קרה לרב, שרב פתאום ככה השתבש בכמה מהקטעים של התפילה. אמר להם רבי ישראל מסלנט, בתפילת שחרית הלך חזן שנכשל כמה פעמים בלשונו בתפילה, והוא פחד שאחרי כן יגידו, תראה איך החזן של מוסף מתפלל, תלמד גם אתה להתפלל, ויביישו את החזן שהתפלל תפילת שחרית. לכן כדי שלא יביישו את החזן שהתפלל בתפילת שחרית ונכשל בלשונו, אמר רבי ישראל מסלנט, גם אני נכשלתי בלשוני, וכך לא יביישו את החזן שהתפלל בתפילת שחרית. ספרת הגמרא במסכת מגילה, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה הארכת ימים, שהוא זכה לאריכות ימים מרובה? אמר להם, מימי לא נתכבדתי בכלון חבריי.